ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף קוף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, השיעור שלנו היום, דף קוף ב', מתחיל בקוף ב', עמוד ב', חמש שורות מלמעלה. כל הרוצה ללמוד מתחילת דף קוף ב' יכול למצוא אותו בהקלטה שלנו של דף קוף א' בנקודת הזמן של 35 דקות 22 שניות. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, ואנחנו פותחים בנקודה שעסקנו בו בסוף השיעור הקודם, דינו של רב גילר המרב, התחייבות הורי חתן וקלה לתת כסף לזוג על ידי אמירה, כלומר בלי קניין. הערה, נראה לי על פי המשך הגמרא לדינו של רב גילר כולל גם שאר סוגי התחייבות שעושים לקראת הנישואים, כמו כמה ייתן לזון את ביתה. הגמרא גופה, אמר רב גילר אמר רב, אנחנו משמיעים שוב פעם את הדו-שיח בין המחותנים, אב החתן, אב הקלה, כמה אתה נותן לבנך, והוא עונה כך וכך, וכמה אתה נותן לביתך, כך וכך. עמדו וקידשו, הזוג התקדשו, כלומר התחתנו, קנו. זה מחייב מה שההורים התחייבו. הן הדברים הנקנים באמירה. כלומר, לגבי ההתחייבות ההורים לא היה קניין על עצם ההתחייבות. נכון, היה קידושים אחר כך, וזה גורם לכך שכל צד חייב לתת מה שאמרו, אבל על עצם ההתחייבויות לא היה קניין, ולכן זה נקרא דברים הנקנים באמירה. אמר רב, מסתבר מילתא דרב שהם מתחייבים, שזה מחייב, בביתו נערה, דקמתה הנאה לידי. האדם שמקדש את ביתו הנערה, אז הוא, האבא, מקבל את כסף הקידושין, אז תמורה זאת שהוא נהנה, הוא מרוויח, אז הוא מתחייב. אבל בוגרת, זאת אומרת, בת שהיא מעל בת 12 וחצי, האבא לא מקדש אותה, הכסף קידושין מגיע לידיה של הבת עצמה. זה לא מתי הנה לידי, הנה לא מגיע לידו של האבא, לא. יכול להיות שהוא התחייב לתת כך וכך, אבל זה לא מחייב ממש, כי הוא לא נהנה, אז אין לו להתחייב בחזרה. כך אומר רבה, שכך מסתבר מה שרב אמר. אבל הגמרא דוחה, והאלוקים, זה לשון של שמועה, אמר רב, אפילו בוגרת, שאב הקלה, אפילו אם מדובר בבוגרת, והוא מתחייב לתת לקראת נישואי כך וכך, הוא מתחייב. דאי לא תימא הכי. אם לא תגיד כך, אלא תחלק כמו שאמרנו, שאתה הכל תלוי אם הנער מגיע לידי, אבי הבן זה אביו של החתן, גם הוא היה בסיפור. מה הנער ירדת לידי? איזו הנער מגיע לאבא של החתן? כלום. אלא באי הנער דקמיכתני לשל חתונה, דקמיכתני הדדי, גמרי ומקני להדדי. וזה שכל צד, כל הורי אב החתן, אב הקלה, נהנים מכך שילדיהם מתחתנים, זה מספיק כדי שהם יחייבו את עצמם לתת מה שהבטיחו. שאלה, אמר לי רבינה לרבשי, דברים הללו ניתנו לכתב או לא ניתנו לכתב? מה שכותב, ניתנו לכתב, נדעו חכמים כתיבה לדבר אם באו להחתים עדים בדברים הללו שהן בלא קניין. אז אם אומרים שלא ניתנו לכתב, רש"י כותב, דלא לטרוף ממשבדי, וכיוון דלקה קניין, לא משתבדי נכסי. אז רב אשי עונה, לא ניתנו לכתב. וממילא ההתחייבויות האלו, אי אפשר לגבות אותה מהלקוחות, מאנשים שקנו קרקעות מההורים האלו אחר כך. לא ניתן לטרוף מהם. עכשיו יש משולש, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה שלוש קושיות על רב אשי ממקורות. אז בינתיים רב אשי אמר לא ניתנו לכתב. אנחנו ממשיכים בגמרא קושיה. הפיקחין, זה מה שראינו במשנה, בעלים שמתחתנים עם אישה ויש לאנשים האלו בת מניסויים קודמים, הפיקחין היו כותבים על מנת שאזון את ביתי 5 שנים כל זמן שאת אימי. אז מה אנחנו רואים? שההתחייבויות הקדם ניסויים ניתן לכתוב אותם. כתוב פה הפיקחין היו כותבים, וההסדר הזה גם הוא דומה להתחייבויות של המחותנים שהשמענו מקודם. גם זה, ומה רואים? ניתן לכתוב. הגמרא דוחה. מהי כותבים? אומרים. שואלת הגמרא, וקרי לי לאמירה כתיבה? הגמרא עונה, אין והתנן, וכך רואים הכותב לאשתו. דין ודברים אין לי בנכסייך, ותני רבי חייא האומר לאשתו. אז רואים שגם אם מופיע המילה כותבים, זה לא אומר שזה ממש כתיבה, אז לכן אין כאן קושיה בינתיים על רבשי. תאשמה, אין כותבים שטרי אירוסין ונישואין אלא מדעת שניהם. עכשיו יש לדייק, המדעת שניהם כותבים. מה אליו שטרי פסיקתא? אז מה רואים? שזה דבר שניתן לכתוב, וזה לא כמו רבשי. לא. מה הכוונה פה של שטרי אירוסין? שטרי אירוסין ממש, כדי רב פאפה ורב שרביה. מה שכתוב פה במקור, מדובר על שטר אירוסין ממש. מה הכוונה? אדם, אנחנו יודעים שאישה נקנית בכסף, בשטר ובביה. אחד מדרכי הקניין של אישה זה דרך שטר. בתוך השטר הוא כותב, הרי את מקודשת לי. רש"י כותב, שטרי אירוסין ממש, שטר שמקדש בו את האישה, הרי את מקודשת לי, כותב בשטר ומוסר לה. והשמינן, ומה שהמקור מלמד, זה צריך לכתוב על פיה, בהסכמתה. כי לרב פאפה ורב שרביה דאמרי כתבו שלא מדעתה אינה מקודשת. זה מה שאנחנו נראה עכשיו בהמשך הגמרא. ממשיך הגמרא דאיתמר, כתבו לשמה ושלא מדעתה. כלומר, כתבו שטר אירוסין, הרי את מקודשת לי, עם אותה קלה במחשבה, כלומר לשמה, אבל לא התייעצו איתה, לא שאלו אותה. רבא ורבינה אמרי מקודשת, רב פאפה ורב שרביה, וזה מה שחשוב לנו כעת, אמרי אינה מקודשת. כי צריכים את דעת לא רק החתן וגם, אלא גם הקלה. אז בינתיים אין קושיה על רבשי. המקור שקראנו לאחרונה לא מדובר בשטרי פסיקתא. תשמע, מתו הבעלים שלמדנו במשנה שהתחייבו לזון את בת אשתו, הבעלים האלו מתו, בנותיהם ניזונות מנכסים בני חורין. הבנות הביולוגיים של האבות האלו, המזונות שלהם יהיה מעיזבון, מקרקעות שנמצאו ברשותו בשעת מותו.
Vehi nizonet bat ha'isha. He nizonet minechasim meshuabadim etnei shehi kebaalat chov. Izkarnu mikodem shehazder hazeh sheadam mitchayev lifnei ha'nisuin lazunet bat ishto minisuim kodmim ze nichlal ba'sugya shel shtari psikta ההתחייבויות לפני הנישואין. ולגבי אותה בת, היא זוכה לקבל את ההתחייבות גם מלקוחות, אנשים שקנו קרקעות מאותו בעל אחרי נישואיו לאישה. למה? למה היא, הבת הזאת, יכולה לגבות ממשועבדים, מלקוחות? כי היא כבעלת חוב. מה זה אומר לנו? רש"י כותב שהיא קיבלת חוב, היא לא דנקיטה שטר, היא לא הייתה מחזיקה בשאר מטרפה ממשבדי, מה פתאום שהיא תוכל לפנות ללקוחות? אז סימן שכתבו את הדברים. הגמרא דוחה, הכה במאי עסקין. עכשיו בשורות הבאות אנחנו משתמשים בצורה שאנחנו קוראים הר גש, ככה אנו מכנים אותו, והוא מתפך. ובשוליים ממול, תחת הכותרת מבנה, כתבנו שזה עבורנו מעקב. אם החלק צר לכיוון מעלה, תשובה על הקושיה שיקשו על רבשי. הפוך, שאלות. מטרת המעקב לראות אם תשובת רבשי נשאר עד הסוף. ממשיך הגמרא. אחה במאי עסקינן, כאן שאותה בת מניסים קודמים יכולה לפנות לקוחות בשקנו מידו. לא רק כתבו את זה, אלא היה קניין. רב אשי מקודם שדיבר על כך שלא ניתנו לכתב, מדובר באמירות שלא התלווה עליהם קניין. אם מדובר בקנו מידו, אז אנחנו אומרים שכזה דבר, זה ניתן להיכתב. הגמרא שואלת, אי הכי, אם מדובר בקניין בנות נמי, למה במקור רואים הבדל בין בת שלו לבת אשתו? הגמרא עונה בשקנו לזו ולא קנו לזו. הקניין היה לגבי בת אשתו ולא גבי ביתו. שואלת הגמרא, ומאי פסקה? רש"י כותב, מהי פסקה? בתמיהה, וכי דבר פסוק הוא לחכמים שקונים לבת האישה ולא לבנות, כלומר בנות ביתו ממש, ששנו סתם במשנה, בנותיהם ניזונות מבני חורין והיא ניזונה ממשובדים. כמו עונה, יש הבדל, ועל כך אנחנו אומרים שבאמת קנו לזו ולא לזו. אי בת אשתו תהווה בשעת קניין, היא כבר נולדה, האישה מתחתנת עם בת שהיה לה כבר מניסים קודמים, אז היא הייתה קיימת בשעת קניין מהנילה קניין. בנות לא הוו בשעת קניין, עוד לא נולדו, לא מהנילה קניין, קניין לא היה מועיל להם בכלל. הגמרא שואלת, מי לא עסקינה דהווה בשעת קניין? איך אמרת מקודם שחד וחלק ביתו לא הייתה בשעת קניין? זה לא ברור, יש תסריט ששתיהן, בת אשתו וגם ביתו, היו בשעת קניין. ואיך היא דמי? איך זה יכול להיות? כגון דגרשה וההדרה. היה אישה שהיה לה בת מניסים קודמים, הוא התחתן איתה, הוליד דרכה בת משלו, גירש אותה אישה, ואחר כך החזיר אותה, אהדרה, החזיר אותה באותו מעמד. היה גם ביתו וגם בת אשתו. ולכן איך אמרת שהקניין מועיל רק לבת אשתו ולא לביתו? אלא יש הסבר. אי בת אשתו דלתה בתנאי בית דין, מה הנילה קניין? תנאי בית דין לענייננו הוא מה שלמדנו כמה וכמה פעמים בעבר. אתם בטח זוכרים את המושג של בני דיכין, היה גם מושג של בנן נוקפן. ולפי התנאי, תנאי כתובה, אדם אומר שהבנות שיוולדו מאיתנו הם ניזונות, וזה נקרא, זה תנאי ביתין. גם אם לא כותבים כך בכתובה, הם ניזונות מנכסיו. אז על לגבי בת אשתו, היא לא כלולה באותה תנאי בידין. אני חוזר, בתנאי בידין הנוסח ורשי מביא את זה, בנה נוקפין דהוויין ליחי מיני, ממני, אלו ניזונות מנכסי, לא הבת שאת מביאה מניסיון קודמים. אז לכן בת אשתו שלא כלולה בתנאי בית דין מהני לה קניין, הקניין בא להבטיח לה מזונות. בנות יתנו בתנאי בית דין, לא מהני לא קניין. הגמרא שואלת, מיגרא גרי, בגלל שיש להם את החסות של תנאי בית דין, מה הן מפסידות? הן נהיו חלשות? כפי שראינו מקודם, שבנותיו הם ניזונות רק מנכסים בני חורים, מה שהם ברשותו, לא מבני חורים, לא ממשבדי. מה שאין כן, בת אשתו, יש לה כוח יתר שיכולה לגבות גם מלקוחות שקנו אחרי הנישואים האלו. אז האם כך צריך להיות מגרגרי נחלשות רק בגלל שיש להם תנאי בית דין? אלא בנותיו היינו תאימה, כיוון דאיתנו בתנאי בית דין, מאחר שיש תנאי בית דין שאומר שאין ניזונות, אמר צררי את וסינו, אנחנו חוששים שאותו אבא שלהם הוא השאיר כספים בצד. רש"י כותב צררי את וסינו, לפני מותו מסר להם צורות כספים למזונותיהן. הוא דווקא דאג לבנותיו באופן ממשי, ולכן אנחנו לא ניתן להם לגבות ממשועבדים. שוב פעם, בחשש שכבר קיבלו או שכבר הקציב להם מזונותיהם, ואין להפסיד משום כך את הלקוחות. בכל זה נכון לבנותיו, אבל לא לבת אשתו. וכן לבת אשתו יש לה אפשרות, יש לה כוח לגבות גם ממשועבדים. אבל בסופו של דבר אין כאן קושל רב אשי, כי מדובר פה בשקנו מידו. אנחנו בהתחלת הקטע דיברנו על מעקב אחרי הסימונים. הכיוון האחרון של הר געש היה מחלק צר למעלה, כפי שאמרנו מקודם, זה מהווה תשובה על הקושיה שנשאל על, שהקשו על רב אשי. אז לכן בסוף הסוגיה דינו של רב אשי נשאר והוא שלא ניתן לכתוב את השטרי פסיקתא. כלומר, ואני רק חוזר, נכון, אנחנו מדברים על שטרי פסיקתא, אבל זה לא מדובר על דבר שכתוב עם חתימות עדים על כך. ורק לחזור ולקרוא עוד פעם, רש"י בשורה ראשונה בשורות הקצרות ניתנו לכתב, נתנו חכמים כתיבה לדבר, אם באו להחתים עדים בדברים הללו שהן בלא קניין. בסופו של דבר לא ניתן לכתוב באופן כזה. ממשיך הגמרא, לא יאמר הראשון, כשמדובר בבעל שהתחתן עם אישה עם בת, גירש אותה והתחתן עם גבר שני, וגבר השני גם כן התחייב להזין את ביתה. במשנה כתוב שאותו ראשון הוא מוליך לה מזונותיה למקום שאימה, הוא לא יכול לטעון עד שהיא תבוא אליי אז אזין אותה. אמר רב חיסדא, זאת אומרת בת, ופה המקום להדגיש אפילו גדולה אצל אמא, שכן הוא הדין שתגדל הבת, שהאימא מגדלת את הבת. אנחנו רואים ברש"י, זאת אומרת הבת אצל האם דקטני למקום שאימא, ולא קטני לבית אחיה. למדנו שכן הוא הדין שתגדל הבת אצל אימא, ובת הניזונת מן הבנים זנין אותה בבית אימא, ואין כופין אותה לדור אצלם. אז אנחנו לומדים מהמשנה שדיבר על אותו בעל הראשון שהוא מוליך מזונותיה למקום שאימה, את ההשלכות של הדין הזה גם בעניין כזה, האבא מת והאימא לא נמצאת אצל האחים שלה אלא במקום אחר, לא קיים כוח לאחים שהם חייבים לזון אותה שהיא תדור דווקא אצלם. הגמרא ממשיכה עם קושיה, תשימו לב, קושיה ארוכה עד השורה האחרונה. ממאי דבגדולה עסקינן, דלמה בקטנה עסקינן, ומשום מעשה שהיה. אנחנו פתחנו פה את הקטע בהסביר רב חיסדא שכשמדובר בבת זה כולל גם אם היא גדולה שהיא נמצאת אצל אמא, כך דרך האנושות, ולכן המזון שחייבים להזין אותה מוליכים אצלה. אולי אומרת הגמרא, כל הדין הזה הוא רק כשמדובר בבת קטנה, ששמה קיים חשש סכנת נפשות, נקרא לזה כך, עוד מעט נראה על מה אנחנו מתכוונים. ומשום מעשה שהיה, אומרת הגמרא, וכאן הגמרא הרש"י כותב, משום מעשה שהיה, ואיכא למיחש נמי שמא יהרגוה בשביל לירש או איסור נכסים שלה. כשאבא מת ומשאיר בנים ובנות, מדאורייתא כידוע הבנים הם היורשים, הבת לא מקבלת כלום כשיש אחים, אבל החכמים תקנו שהבת מקבלת, וזה דבר שלמדנו בעריכות מוקדם יותר במסכת שלנו, באיסור נכסים שהם מיועדים לעזור לה בעת חתונתה. אז היא יורשת סכום או כמות מהעיזבון, איסור נכסים. ומה קראנו ברש"י? שאם הבת הזאת נמצאת אצל האחים כשמדובר בקטנה, יש חשש שהם לא פחות ולא יותר יהרגו אותה כדי להרוויח אותם איסור נכסים. אבל גדולה דלא חיישינן לרציחה, אימה לך תתיישב אצל האחים. אנחנו חוזרים לגמרא. דתניא, מי שמת והניח בן קטן לאמו, יורשי האב אומרים יהי גדל אצלנו. יורשי האב זה האחים שלו, אנחנו רוצים שאותו קטן שהוא יגדל אצלנו. ואימו אומרת יהי בני גדל אצלי. יכול להיות שמשתמע מהמשפטים האלו שכשכתוב פה יורשי האב, מדובר פה כמו שאמרנו אח של אותו קטן, אבל הם אחים למחצה, הם אחים שנולדו מאימא אחרת, ויש כאן את הבן הקטן הזה שהאימא שלו
היא כעת אלמנה, והיא האישה השנייה של אותו אבא, והיא אומרת, היי בני, גדל אצלי. מניחים אותו אצל אמו, ואין מניחים אותו אצל ראוי ליורשו. אותם אחים, אחים למחצה, הם אחים מן האב, הם ראויים לרשת אותו. במקרה שהבן הקטן הזה, אם הוא ימות, הם יורשים אותו. יש לבן הזה חלק מהעיזבון, מאביו שמת. אם הוא ימות, אז האחים האלו הם יורשו אותו. אז אנחנו אומרים שמניחים את הילד הזה הקטן אצל אמו, והם מניחים אותו אצל ראוי ליורשו. מעשה היה ושחטו ערב הראשון. מה אנחנו רואים? פשוט זה פלא. עד כמה תאוות הממון יכול לשבש אנשים. עד כדי רצח בתוך המשפחה. אז כמו שקיים חשש כשמדובר בקטנצ'יק, שחשש רציחה, גם אצל אותה בת, אם אנחנו נעתיק את המקרה הזה, אולי כל הדין הזה שבת אצל אמא, מדובר כשמדובר בבת קטנה. כי אם אנחנו ניתן לה להיות אצל אחים, הם יוצחו אותה כדי לרשת את האיסור נכסים שהזכרנו מקודם. אז השאלה נשאלה, איך רב חיסדא יודע שהדין הזה שבת אצל אמא זה גם כשמדובר בבת גדולה ולא רק כשמדובר בקטנה ומשום חשש רצח? הגמרא עונה, אם כן, אם יש חילוק בין קטנה וגדולה, ליטני היה צריך להיות במשנה למקום שאי. במשנה אנחנו ראינו מוליך, אני קורא מהמשנה, אנחנו כתבנו את זה בין השורות לפני חמש שורות, כתוב אלא מוליך לה מזונותיה למקום שאימה. אם יש חילוק בין קטנה לגדולה, היה צריך להיות למקום שהיא. רש"י כותב, ניתני מוליך לה מזונות למקום שהיא, דמשמע לגדולה במקום שהיא, ולקטנה במקום שהיא. הגדולה היא אצל האחים, והקטנה היא אצל אמא. אבל זה לא מה שכתוב. ממשיך הגמרא לדף קוף ג', מי למקום שאימה, שזה לשון שנקרא מילתא פסיקתא, הוא חד וחלק, הוא לא מבחין. מה משהו למקום שאימה? שם את מינה, בת אצל האם, לא שנה גדולה ולא שנה קטנה. אנחנו ראינו במשנה במקרה שאותה בת, בת האישה, אחרי שהיו שני גברים שהתחתנו עם האימא שלה והם התחייבו להזין אותה עד חמש שנים, כשהיא מתחתנת אז הבעל יזון אותה, ואותם שני גברים בעלים של אימא הם ישלמו לדמי מזונות. הגמרא בעקבות הדין הזה שבמשנה ששניהם צריכים לשלם לדמים, הם לא יכולים לנסות לתת לה אוכל מוכן, הרי הבעל שלה נותן לה אוכל מוכן. ההוא גברה דאוגר לריחיה לחברי לתחינה, היה בן אדם שהזכיר ריחיים לחברו, והסוחר במקרה הזה לא משלם דמים, לא משלם דמי שכירות, אלא הוא יתחון, וזה כרוך במאמצים, הוא יתחון את התבואה של בעל הריחיים, וזה ישמש דמי שכירות. הוא משלם בעבודה, בפעולה.
בסוף יעתר אחר, בהמשך הזמן אותו מזכיר נהיה עשיר יותר, זווין ריחיה וחמרה, והוא קנה לעצמו ריחיים וחמור, שהחמור יפעיל את הריחיים, והוא לא היה צריך לעבודה, לפעולה של הסוחר. אמר לי המזכיר, אומר לסוחר, עד העידנה אבה תכיננה גבח, עד עכשיו הצורכי תחינה שלי לצורכי ביתי היו על ידך, אתה תחנת ובכך שילמת את הזכות על ידי עבודה אשתה, אבל עכשיו יש לי ריחיים וחמור, אני לא צריך את הפעולה שלך, הב לי אגרה, אני רוצה תשלום במזומנים. אמר לי הסוחר, הוא התעקש, מתחן תכיננה לך, לא, אני אמשיך לתחון את צורכי תחינה שלך. עכשיו יש ויכוח, מזכיר דורש מזומנים, אני לא צריך את הפעולות שלך, והסוחר אמר לא, הסכם שלנו היה שאני אתחון, נכון, ובוא נוסיף פה שהם לא היה התנאה בהתחלה על תשלום מאות. ההסכם המקורי היה מה שאמרנו מקודם, שהוא ישלם דרך פעולה. סבר רבינה למימה היינו מתניתין, רבינה רצה לפסוק ולהכריע את הוויכוח ביניהם על פי מה שלמדנו במשנה. מה למדנו במשנה? לא יאמרו שניהם הרי אנו זנין אותה כאחד, אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות. כפכבנו נותן לה דמי מזונות, ואנחנו נסתכל ברשי, אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות, ולא אמרינן שניהם ייתנו לה מזונות. מה? שוב פעם, אחד ייתן מזונות והשני ייתן דמים, ואף הפי שלא פסק לה דמים מתחילה אלא מזונות, וזה מקביל למה שראינו בשורה השנייה ברשי, לא התנסוכה לתת מנות, מעות, נכון, לא דיברו על כך שהוא ייתן מעות, וגם פה הבעלים האלו של האמא של הבת הזאת הם לא פסקו לתת מעות, חייבו לתת דמיהם כשיש לה מזונות ממקום אחר. החנמי, גם אצלנו בעניין הוויכוח בין המזכיר והסוחר, אף הפי שלא פסק אלא תחינה, עכשיו שאינו צריך ייתן דמים, בדיוק כמו שראינו במשנה שאחד ייתן דמים. זה היה סברת רבינה. אמר לי רב אבירה, רב אבירה דוחה, מי דמי, איך אתה משווה בין המקרה של המשנה והנידון שלנו? התם אצל אותה בת חד קריסה אית לה, טלתי קריסטה לת לה, יש לה קרס אחד, כמה מזונות, שתי מנות, כאילו משני הבעלים האלו זה של מזונות מוכנים, זה לא, יש לה קרס אחד, אז לכן אחד ייתן לה המזונות המוכנים והשני ייתן דמים. הכה, אבל בין המזכיר והסוחר יש לסוחר טענה מנצחת. מצי אמר לי, הסוחר יכול להגיד למזכיר שכעת קנה ריחיים וחמור, הסוחר יכול להגיד תחון וזווין בריחיים שאתה קנית עם החמור, אתה תתחון ותמכור תחון ואוטיב, וגבי המזונות שאתה צריך לביתך זה אני אמשיך לתחון תמורת הסחירות. רשי כותב, תחון ואותיב למזונותיך באותה שאצלי. ממשיך הגמרא, ולא אמרן שהוא לא, הסוחר לא ייתן דמים, אלא דלת לי תחינה לריחיה. אבל אית לי תחינה לריחיה, כגון זו קופין אותו על מידת סדום. עכשיו רשי, ולא אמרן דלא יאיב דמי, אלא דלת לי תחינה לריחיה, שאין סוחר מוצא לתחון בשכר כל שעה. לפי כך אומר לו הסוחר, אומר, אני יושב בתל, אתחון לך ולא אתן דמים. אבל כל זמן שמוצא אותו סוחר לתחון, תוכן בשכר ונותן לזה דמים. אם אותו סוחר יש לו לקוחות נוספים אחרים שיכולים להסיק אותו כל הזמן, ובכך הוא ירוויח מזומנים, הוא ייתן חלק מההכנסה הזאת למזכיר, תשלום דמים. וזה דוגמה של קופין על מידת סדום. מה שאומר מידת סדום, זה נהנה וזה לא חסר. אצל סדום לא היו עושים טובה, וכאן אנחנו קופים על כך. יש לך הכנסה, אותו אדון סוחר, יש לך הכנסה במקום אחר, וזה יעסיק לך כל היום, אז תשלם מזומנים כמו בקשת המזכיר. עד כאן שיעורנו להיום.